עמוד רשע עין ג' פסקה צדי זין, דעת עליון. דעת עליון. הפרקים האלה שנמצאים בסוף הספר, בסוף הכרך הראשון, פרקים אלה עסוקים באורחות הנבואה. וכפי שאמרנו מספר פעמים, יש איזו תמיהה גדולה, איך יכול להיות ש... אנחנו עסוקים בסוגיות שאין לנו חוויה שלהם. כן, הרי אין לנו נביאים. גם הרב קוק עצמו איננו נביא, למרות קרבתו הגדולה למעלה הזאת, אבל הוא בכל זאת לא נביא. אז איך הוא כותב על הנבואה? אותה שאלה אפשר לשאול על כל מי שכתב על הנבואה, הרמב״ם, הארי, שכתבו על הנבואה, למרות שהם לא נביאים. אז יש לנו עיקרון, והוא? מה? יש לו שער רוח הקודש ושער הנבואה, מה? בוודאי. והתשובה היא שאם ישראל לא נביאים הם, בני נביאים הם. כלומר, אנחנו שייכים לאותו בית מדרש, לאותה אסכולה, ולכן זה נוגע לנו. וגם טוב, גם שום זה, יש לנו גם מסורות שהגיעו לידינו מן הנביאים, וטקסטים שנכתבו גם. ולכן טוב גם לדעת לקראת התחדשותה, בבוא הזמן אינשאללה במהרה בימינו אמן של הנבואה, לדעת איך זה בנוי. כן? אז למשל למדנו על ההבחנה בין נבואה לחוכמה, על הנבואה הפועלת, שהנבואה פועלת במציאות, לא רק כמו השגה. כאן אנחנו עסוקים בדעת עליון. מה זה מסורת מהנביאים? אז כלומר, זה, מסורת זה דבר שעובר מדור לדור. מהנביאים, הכוונה מאותם האנשים שהתנבאו, והם מסרו לנו מסורות, יש לנו מסורות שהגיעו לנו מהנביאים. זה המשמעות של הביטוי מסורת מהנביאים. כן.
איזה מסורת?
מה הרבה מאוד דברים. למשל, התנ"ך זה טקסט, אני אומר הרבה יותר מזה. כן, למשל... שאין הנבואה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר. או כל אותם המדרשים הפנימיים שנמצאים אצל החכמים, שהם סתרי תורה. זה שייך לאותה... אז כאן מפה החכמים יודעים את הסתרי תורה האלה. תלמידי תלמידיהם של הנביאים, זה ההיכלות וברייתא דמעשה מרכבה וכדומה. טוב, רק שהדברים האלה לא נכתבים. כלומר, זה לקח הרבה זמן שהדברים האלה נכתבו. כשהתחילו להיכתב זה על פי היתר מיוחד שנתן רבי שמעון בר יוחאי, שהוא אמר שהגיע הזמן לגלות את זה. כן, דעת עליון. גדולת הדעת היא המידה שהדעת איננו כוח מצייר בחוגו הפנימי לבד, כי אם הוא יוצר ובורא כל ציוריו בכל החוגים ובכל ההתפשטויות. כלומר, יש הבדל בין קליטה לבין יצירה. יש שמירה וחידוש, שני דברים שונים. יש אני לומד נושא, כי אני רוצה להיות קרוב אל הנושא הנלמד. אז אני מפעיל את הכישרונות האינטלקטואליים שלי, כדי להבין את הנושא המדובר. הנושא לא השתנה כהוא זה, הוא לא זז מילימטר הנושא. אני זזתי כלפי הנושא. ויש... צורת השכלה שקוראים לה דעת, במובן העליון שלה, לכן זה נקרא דעת עליון הכותרת, שבה אני הופך להיות חלק מההתרחבות וההתחדשות של הנושא עצמו. זה מה שנקרא, מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש בתורה, נאמר למשה מסיני. מה זה עתיד לחדש? אם זה כבר נאמר למשה, אז זה לא חדש. זה מה אתה אומר חדש, לחדש. אלא הכוונה שבאמת זה חדש, רק שזה שואב את לשד חייו ממה שנאמר למשה מסיני. כלומר, זו התפשטות שאלמלא אותו חידוש, היא לא הייתה קיימת. בא החידוש, מרחיב. בסדר?
מה זה אומר, נגיד, שמשה רבינו,
הדברים
האלה כבר
ידע? זה בדיוק ההפך מה שאני אמרתי. כן. אלא הכוונה שמשה הוא כשורש, והתלמיד כענף. אז הענף לא, איננו שורש, נכון? אבל הוא יונק מהשורש. אלמלא השורש, לא היה ענף. כל מהתנ"ך, הבנתי.
הגמרא בנויה על
התורה? הגמרא לא בנויה על התנ"ך. ממש לא. הגמרא זה בנוי על התורה שבעל פה. תורה שבעל פה ניתנה בסיני. כלומר, יש מה שנקרא כזה מין זרם חיים שהולך ומתפשט דרך האומה הישראלית, שהיא הופכת את יסודות החיים של תורת משה, התורה שנאמרה למשה, לא שנכתבה, שנאמרה למשה, הופכת אותה לגזע, ענפים, עלים, פרחים, פירות. אלא? מהפירות יכולה לנטוע עצים חדשים. זה יער שלם. אז גדולת הדעת, כן, זה הסגולה המיוחדת של הדעת העליון, כן, בבקשה?
אני חושב שכל מפגש של טקסט, אישיות של כל שהיא, זה כבר חידוש.
זה נכון. אבל יש הבדל אם זה טקסט שעניינו להתחדש, או שזה טקסט שעניינו להיות מובן מצד עצמו. למשל, יכול להיות שאני לומד חוק במתמטיקה, משפט במתמטיקה. הבנתי אותו נכון, אז באמת הושגה המטרה. לא הבנתי אותו נכון, זה חידוש, אבל זאת לא הייתה המטרה של הטקסט. בסדר? והתוצאה תהיה בשטח גרוע מאוד. בסדר? גדולת הדעת היא המידה, אז עכשיו אנחנו שוב חוזרים לנושא. מה? לא, אם אתה עושה טעות זה בסדר. כלומר, הקדוש ברוך הוא מכיל את שמו על חידושי תורה שלנו, גם על טעויות שלנו. הנצרות זה כבר יציאה החוצה, זה כלומר, זה לא יניקה מן השורש. אם כי, צריך לומר את האמת, שהופעתה של הנצרות הייתה מתוכננת בתורה עצמה. כן, זה כתוב שכאשר הקדוש ברוך הוא אמר למשה, לכתוב, נעשה אדם בצלמנו, אמר לו משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה נותן מקום למינים לרדות. הם יעשו מזה מה שהם רוצים, את התיאולוגיה שלהם. אמר לו, כתוב, והרוצה לטעות, יבוא ויטעה. אם אנחנו לוקחים את המשפט הזה ברצינות, הכוונה היא שגם הטעויות מתוכננות. לפעמים יש טעויות שהן לגיטימיות בתוך בית המדרש, יש טעויות שמוציאות מבית המדרש. כמו הדוגמה שהבאת. לא, אבל זה לא סתם, כי הרוצה לטעות יבוא ויטעה מכוח מה, מכוח אותו פסוק שבתורה. כלומר, התורה ניתנה על דעת זה שגם תיווצר נסטיות ממנה, שגם הן ממלאות פונקציה חשובה בהיסטוריה. כמו שהרמב״ם כותב בעצמו, שהנצרות יש לה תפקיד. טוב, אז אני חוזר פה למשפט. גדולת הדעת היא המידה שהדעת איננו, נראה לי שיש פה איזשהו שיבוש, אבל אתה לא יודע, היא המידה שהדעת איננו כוח מצייר בחוגו הפנימי לבד, כמו בחוגו של היודע, כי אם הוא יוצר ובורא כל ציוריו בכל החוגים ובכל ההתפשטויות. ואני לוקח רעיון, עיקרון, והוא מחדש בהרבה מאוד תחומים. וכשנטמעת הקומה, נטמעת הדעת. וירד ממעלתו למידת קטנות הדעת. כן, אז מכן יש לנו ביטוי של גדולת דעת וקטנות דעת. שאיננו יכול לברוא שום דבר, כי אם לצייר, מכוח הרישום שנשאר בו מימי קדם מתוך גדולתו. זאת אומרת, זה מה שנשאר. אנחנו על פי מסורות שבידינו מנסים להבין, אבל לא מסוגלים לחדש. כאשר כשל כוח החידוש בישראל, אז הומצאה הרפורמה. כן? הרפורמה באה בגלל שהייתה איזו הפסקה של הנביאה של החידוש. ואז באו אחרים ואמרו, רגע, אנחנו גם רוצים לחדש. כן? אז הם עשו את זה בדרך הקלוקלת שלהם, אבל הם עשו. כן, רק זה כמו שאתה אומר, יש דיאגנוזה, אבל הטיפול לא נכון. כן? וציורו הוא גם כן מעין בריאה. אבל איננו, כלומר, זה בורא בתוך עצמי, אבל איננו מתפשט חוץ מחוגו הפנימי. לפעמים יש ידיעות מתעמקות, רחבות מאוד, אבל נשארות בתוך בית המדרש, בתוך ההוגה, הם לא פועלים במציאות. וכשרוצה לפעול בכוח ציוריו על החוגים החיצוניים, צריך הוא לרדת ממעלתו עוד, ולהתלבש בכוח כפיים עד שהוא מגשם על ידי זה את ציוריו בחוגים קוציים, כפי מידת הכוח האפשרי להתפשט על ידי פעולת כפיים, על ידי מה שהם שואבים את כוחם הנשמתי מאור הדעת, עד שמתגלמת, למשל, צורת הבית מנשמתו של הבונה וחומר הבניין. כלומר, למרות קטנות הדעת, גם בתוך קטנות הדעת אפשר לעשות פעולות גדולות. פעולות גדולות על העולם החיצוני, מה שנקרא עמל כפיים, זה משל, כן, עמל כפיים, שעושים הרבה פעולות, שהן יונקות מקטנות הדעת, וקטנות הדעת יונקת באופן נסתר מגדולת הדעת. אז יש שרשרת. אתה אומר שרוב עם ישראל נמצא בקטנות הדעת, וכי למה? דווקא עם ישראל רוצה את גדולת הדעת. זאת הסיבה שרוב עם ישראל חילוני. זאת הסיבה שרוב עם ישראל חילוני, כי הוא לא יכול להזדהות עם תורה מוקטנת. לא, זה גדלות לפעמים. זה תלוי, זאת אומרת, אבל אני אומר, אני לא מדבר על כל החילונים, אני אומר, אבל היסוד שהביא לחילונות, זה הדרישה הזאת, התביעה הזאת להתרחבות הכלים, רק לא מצאו את הכלים. יש על זה באורות, במאמר חכם עדיף מנביא. חכם עדיף מנביא זה שיש חכם עדיף מנביא, שהנבואה בהתחדשותה דוחה את הכלים של החוכמה. בהתחלה. טוב, וכל הסיבוב הגדול של מהלך העולמים הולכו להשיב אל הדעת את עטרת גדולתו שהיא יוצר ובורא. מחולל ומוליד בכוחו העצמי. זאת אומרת, אנחנו עובדים הרבה בשביל להשיב את גדולת הדעת. והמהלכים, כדי לעשות את זה, הם לאו דווקא המהלכים שאנחנו יכולים לקחת עליהם אחריות. לפעמים הם נעשים בעל כורחנו, אבל הם נעשים. עולמים, הכוונה, מהלך החורז את העולמות השונים, כולל את ההיסטוריה. זה נקרא מהלך עולמים. כלומר, יש מגמות שמתפשטות בהיסטוריה, למשל אורו של משיח, ש... זה לא, אף אחד הוא לא בא לבית על זה, אבל זה פועל. שזוהי גדולתם העתידה של הצדיקים, שיהיו מחיי מתים ובוראי עולמים. כתוב שלעתיד לבוא, צדיקים יבראו עולמות. איך הם בוראים עולמות? כלומר, עולמות מכוח הדעת. מה זה מחיי מתים? המת זה מה שפעם היה חי, אבל התקטן. כן? כמו גדולת הדעת שהפכה לקטנות הדעת. אז זה בעצם מוות של הדעת. צריך להחיות את המתים. יש ביטוי במסכת סנהדרין, האומר, אין תחיית המתים מן התורה, אין לו חלק לעולם הבא. קצת תמוה המשפט הזה, כי לכאורה, הגמרא שואלת מדוע אין לו חלק לעולם הבא, היא אומרת, הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. אז אם ככה, מה שגורם שאין לו חלק לעולם הבא, זה שהוא אמר שאין תחיית המתים. מה זה משנה, הוא אמר את זה מן התורה או לא מן התורה. יותר מזה, היה משתמע מהמשפט הזה, שאם אדם מודה בתחיית המתים, רק הוא אומר שזה לא כתוב בתורה, אין לו חלק לעולם הבא. וזה בוודאי לא נכון. לכן יש... שכתבו שהמילים מן התורה צריך למחוק אותם שם. אלא האומר אין תחיית המתים, פסיק, אין לו חלק לעולם הבא. בלי המילה מן התורה. אבל אפשר להבין את זה אחרת. אפשר להבין, כפי שהסביר הרב אשכנזי, מי שאומר שהתורה לא מחיה מתים. או נגיד, יש לו תורה שלא מחיה מתים. אין תחיית המתים מן התורה שלו. תורה שלא מחיה מתים, אין לה חלק לעולם הבא. מה לא הבנת? זה אדם שיש לו תורה, אבל התורה שלו לא מחיה מתים. אין תחיית המתים מן התורה שלו. הבנת?
כן. מאמין
בתחיית. בכלל לא מדובר על תחיית המתים, להאמין בתחיית המתים או לא. לא מדובר שהוא מאמין או לא מאמין בתחיית המתים. תגדיל את הראש. כן? אלא, אין תחיית המתים מכוח התורה שלו. התורה שלו לא מחיה מתים. רגע, אני רוצה שהוא קודם כל יבין מה אני אומר. יש לו תורה, אבל היא לא מחיה מתים. התורה שלו, של אותו אדם, אינה מחיה מתים. אז אין לו חלק לעולם הבא. מה לא תפסת בדיוק?
התורה שלו לא מחיה מתים.
נכון. זה חמור מאוד. איך תורה לא מחיה מתים? כן, ודאי. לא, זה לא בכלל קשור לאלישע. משהו אחר לגמרי. שאלו את המערשדם. רבנו שמואל די מדינה, מגדולי חכמי סלוניקי. שאלו אותו, איך להבין את דברי הגמרא במסכת עבודה זרה, שאנטונינוס אומר לרבי, ידענה דזירה דבחו מחיי מתים. שאני יודע שהקטן שבכם יודע להחיות מתים. ראית הרבנים יודעים להחיות מתים אתה? אלא מסביר מהרשדם שהמשמעות היא שצדיקים בחייהם, צדיקים במיטתם נקראים חיים, ורשעים אפילו בחייהם נקראים מתים. נכון או לא? אז מה זה להחיות מתים? להפוך רשע לצדיק. זה נקרא להחזיר בתשובה. אז יש לו תורה, אבל התורה שלו לא גורמת לאדם לחזור בתשובה. זה תורה של מחיית המתים. אומר, כלומר, יש לו תחיית המתים, אין לו תחיית המתים מן התורה. אז אין לו חלק מהעולם הבא, זה לא תורה אמיתית. עכשיו זה יותר מובן? בסדר. טוב. אז זה מה שאומר גם פה הרב, שצריך להחיות את המתים, זה הכוונה התפיסות המוקטנות. והכל מכוח אור הדעת בגדולתו, שיעיר בהם ממקור הדעה העליונה דעת עליון, הנדר בקודש. עד כאן הפרק. מאחר וגמרנו את הפרק, אנחנו יכולים לעבור לפרק הבא. פרק צדיק ח'. הוד הנבואה וניצחה. טוב, מה זה הביטוי הזה? יש מושג נצח והוד, מופיע בספר דברי הימים, נכון? ויברך דוד את השם, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת, והנצח וההוד. אם כן, בין מידותיו של הקדוש ברוך הוא, יש לנו מידה, מידות, שנקראות נצח והוד. המידות נצח והוד מובא בספרים הפנימיים שזה מקור יניקת הנביאים. הנביאים יונקים מהנצח וההוד. לכאורה, הנצח והוד זה בדיוק הפוך אחד מהשני. נצח זה מה שלא משתנה. מה זה הוד? זה החיצוני, זה האסתטיקה. זה מה שמשתנה. כי האסתטיקה זה בהגדרה מה שחי. ומה שחי הוא בהכרח עובר שינויים. שאם לא כן, הוא לא חי. כי זה מה שפועל על הנפש. והנפש זה דבר חי. בסדר? הדבר היותר, נגיד, מסודר בחיים, זה בית הקברות. עכשיו מה שום דבר לא זז. הכל מסודר, אין בעיות של שכנים, הכל בסדר. אבל אם זה משהו חי, אז זה ההוד. אז זה מה שאומר כאן, שיש בנבואה נצח והוד, וצריך לברר מה המשמעות של הביטוי הזה, שנצח והוד יניקת הנביאים. עולם הרעיונות מתחלקו לשתי מערכות, בכלל. לרעיונות מתנודדים, משתנים ומתנועים בתנועה תדירה, ולרעיונות קבועים, עומדים בצביונם בלא שינוי ותמורה. יש דברים שהם תמיד אמת, יש דברים שמשתנים לפי התפיסה. דבר שהוא נכון להיאמר במסגרת מסוימת בדור מסוים, לא יכול להיאמר בדור אחר. זה לא שהאמת השתנתה, הדור השתנה, ולכן גם הקליטה היא אחרת. ברור. למה הוא משתמש במילה רעיון? כי הוא דיבר על עולם הרעיונות. איך מתחילה הפסקה? עולם הרעיונות. כי זה הכי קרוב אלינו. זה הקרוב אל האדם. כן? יש אידאות, שזה למעלה מהכוח שלי, ויש רעיונות, שזה דברים שאני הוגה אותם. וגם מה שמשתנה זה אלוקי נצחי. כלומר, המחשבה שדווקא הקבוע הוא האלוהי ולא המשתנה, זה לא פשוט. נחלקו בזה קדמוני הפילוסופים. היו פילוסופים שאמרו שכל מה שזז זה חולף, ומה שאלוהי זה הנצחי, מה שלא משתנה. היו פילוסופים שאמרו את ההפך הגמור, שהאלוהי זה דווקא איפה שיש תנועת חיים, ומה שקבוע זה מה שמת. זה האליאטים וההרקליטאים. אז חז"ל אמרו, אין למעלה לא עמידה ולא הליכה, ולא ישיבה. זאת אומרת, במקור הכל כלול, או הכל לא כלול, אם תרצה. יש גם ביטוי מעניין לגבי העולם הבא. מצד אחד כתוב שעולם הבא צדיקים יושבים. אז יושבים, אומר הרמב״ם, במנוחה. מצד שני כתוב, צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אז תחליט, או ככה או ככה. מאמרים סותרים. מה? ברכבת, כן. או ברכבל, יותר נכון. כי אתה עולה כל הזמן, כן? אתה בעצם עולה, אבל במנוחה. זה אפשרות אחת, לעשות סינתזה בין שני המאמרים. או לומר שזו מחלוקת, או לומר שזה תלוי בצדיקים. יש צדיקים בעלי אופי של צדיקים יושבים, שזאת שאיפת החיים שלהם. יש צדיקים בעלי אופי של אין להם מנוחה. או נוח. כן, זה מה שנקרא שאומנם לנוח הייתה יונה, אבל ליונה לא היה נוח. אז גם פה, כן, נצח והוד, הם בעצם שני, הם הביטוי לשתי השאיפות האלה הקיימות בנפש האדם, וכנראה שהאמת היא מעל שני. אז זה לגבי מה שלך, רעיונות. רעיונות זה מחשבות שלי, שלך, אנחנו חושבים, יש לנו רעיונות. זה להרבה יותר קרוב אלינו מאשר מושג של אידאות, ערכים, שזה מעבר לנו. לכן אומר הרב, עולם הרעיונות מתחלק הוא לשתי מערכות בכלל. לרעיונות מתנודדים, משתנים ומתנועים בתנועת הדירה. ולרעיונות קבועים. אגב, גם בלימוד סוגיות הלכתיות זה ככה. שלפעמים הסברה עולה לכאן, לפעמים עולה לכאן. יש סברות קבועות. כן. עומדים בצביונם, יש סיפור מפורסם אצל רב אברום שפירא. שרב אברום שפירא נתן פעם שיעור שבו הוא הקשה קושיות מרובות על פסקה בספר קצות החושן. והוא פירק את קצות החושן לחלוטין, ביטל את זה, ביטל את זה, ביטל את זה, ביטל את זה. שבוע לאחר מכן נתן את אותו שיעור ואמר את ההפך הגמור וחיזק את כל דבריו של קצות החושן. זה רבי אריה הכהן, אחד מגדולי הפלפלנים מסביב לשולחן ערוך. ספר יסוד אצל הפלפלנים. ואחד התלמידים שהיה שם, הלו הוא היום הרב יעקב אריאל, קראו לו אז יעקב שטיגליץ, שסיכם את השיעור וסיכם גם את השיעור הקודם, הוציא את שני הדפים והראה לרב, ואמר, פה אתה אומר ככה, פה אתה אומר ככה. ענה רב אברום שפירא, שנוח לי. כלומר, מה שנוח לי. כלומר, בעולם הפלפול, יש צד לפעמים לומר כך, וזה לומר כך. וזה הרעיונות המתנודדים. אבל יחד עם זה, יש דברים שהם קבועים. דברים שלא משתנים לעולם. זה מבחינת נצח. אז זה מה שאני הבאתי, דוגמה, זה בעולם הפלפול, אבל זה יכול להיות בהרבה מאוד דברים. גם בפילוסופיה, גם בהרבה דברים. גם באופנה. מעניין מאוד. אופנה גם משתנה. אז יש בזה הוד. אבל יש גם צעד קבוע בביגוד של האדם. זה הנצח. אז שתי הספירות של הנצח ושל ההוד, כן, למשל, המקובלים מדברים על 10 ספירות, אז אחת, 2 מ-10 הספירות הם הנצח וההוד, מתגלות בשניהם יחד. הנצח בתעצומתו הוא היסוד הקבוע, וההוד ביפעתו הוא היסוד המתנודד ומשתנה. לכן פעמים רבות, חכמי הקבלה, כשהם מונים את הספירות, מונים את נצח ועוד כספירה אחת, ולא כשתיים. בסדר? מה? יפעה, מה זה יפעה? יפעה זה הערה. הערה חיה. בסדר? אין ציור לתפוס אחת מהמערכות בלא צירוף השנייה לה. אין הנצח מתגלה בעיזוזו, כי אם כשההוד מעציב עליו מיפעת הודו, ואין ההוד מלבבנו בהדרו, כי אם כשעוז הנצח ממולא בתוכן פנימיותו. והם הם, הנצח וההוד, הצינורות של נבואת האמת. הרי הספירה שמעל נצח והוד נקראת אצל חכמי הקבלה בשם תפארת או אמת. כלומר שבעצם אפשר לומר, הנצח והוד הם התפרטות של האמת. והשבילים המביאים את שיפת זיו האמת להחיות את כל היקום. אז בעצם הנביא הוא עולה בהכרתו עד הנצח וההוד העולמי, ומכוח זה הוא מתנבא נבואה שיכולה לשנות במציאות. כן. למה מה? כי במציאות אנחנו לא יכולים לתפוס את האחד בלי השני. ברגע שאמרת קבוע, הנחת את המשתנה. ברגע שאמרת משתנה, הנחת את הקבוע. זה הולך ביחד. פרק צדיתת. מה? כן, בבקשה.
לא הבנתי מה... זה שהם לוקחים נצח ועוד, למה זה מה שגורם להם להשפיע?
למה נצח ועוד זה מה שגורם להשפיע? כי כל זמן שאתה יונק מן האמת המוחלטת, אז אתה לא יכול לרדת לעולם הזה. כי האמת סותרת את העולם הזה. איך אומרת הגמרא? ליקה קושטה בעלמה. אין אמת בעולם. העולם שלנו הוא עלמה דשיקרה. אבל גם השקר יונק מהאמת, באופן חלקי. לכן על מנת שאת הרעיונות המוחלטים תוכל להביא למטה, אתה צריך לתפוס אותם בהתפרטותם. וזה מה שעושה הנביא. ובכן, קהל קדוש, אנחנו נעבור בזה לפרק צדיתת. ככה נראה לי, מן הראוי. הברקת הנבואה וההופעה המתמדת. זה מעין הרחבה של המושג נצח ועוד שהדברנו עליהם מקודם. מה זה הברקת הנבואה? הרמב״ם, בהקדמתו למורה נבוכים, משתמש במשל. הוא אומר, אנחנו נתונים כמו אדם שנמצא בחשיכה. אדם שנמצא בחושך, במיוחד אם הוא ביער ולא יודע בכלל את המפה, הוא בצרה גדולה. כי הוא מתיירא מן הפחתים ומן המכשולות, הרבה דברים. אבל אם יש פתאום ברק אחד שמופיע ומאיר לו לרגע אחד את כל היער כולו, אז פתאום הוא יודע איפה הוא נמצא. אמנם הברק הוא קצר, אז צריך להשתמש בזיכרון. אבל אם מיד אחרי הברק יבוא עוד ברק, והתרבו הברקים, אז יש לו בכל זאת יותר ידע. אומר הרמב״ם, כך היא הנבואה. הנבואה מבריקה. זאת אומרת, היא מופיעה, צצה ושוב נעלמת באופן מיידי. אומר הרמב״ם, כל מי שרצה ללמד משהו שהוא הבין בדברים העליונים האלה, הרע לו בלמדו לזולתו, מה שהרע לו בלומדו לעצמו, שיהיה הדבר מופיע וצץ ושוב נעלם, כאילו טבע הדבר ההוא, ריבויו ומיעוטו כך הוא. כן, זה דומה לתורת הקוונטים. זאת אומרת, שאי אפשר להסביר דבר באופן ברור ומסודר. בשאר המדעים אתה יכול. הנה, אני רוצה ללמוד מדע כלשהו. יש לי ספר מסודר, מי שכתב את זה, מסביר את זה יפה. כשמדובר בעניינו האלוהים, בלגן שלם. מה הסיבה לכך? הסיבה היא פשוטה מאוד. אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא בעולמו הוא נגלה או נכסה? גם וגם. לכן חייב להיות שהכרתו תבטא את הדואליות הזאת, של גילוי ויעלם כאחד. לכן, עכשיו אומר הרמב״ם, זה מדרגות הנביאים. ככל שהנביאים יותר עליונים, כך יש להם יותר ברקים, עד כדי כך שאצל משה הברקים היו סמוכים זה לזה, באופן כזה שהיה אפשר לחשוב שזה אור מתמיד. למרות שמצד האמת זה לא אור מתמיד. כן? כלומר, המוטיב הזה של הנבואה בתור אור שמופיע ונעלם, זה הביטוי כאן, הברקת הנבואה, שהיא מופיעה וצצה ושוב נעלמת, לעומת ההופעה המתמדת, שזה המשך הכותרת, כן? אני לא יודע. כן, בבקשה. אולי זה גם הופך להיות איכותים. אין איני יודע. ירח וכוכבים, למה? אפשר להשתמש בכל משל שמבהיר את העניין. אז זה משלים, הדברים האלה הם משלים. כן, גם הנבואה, אתה לא יכול, אין לך נבואה מטר שיגיד לך כמה ברקים היו. זה לא... טוב. העיקר שאנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים. לכן הרמב״ם אומר, זאת הסיבה שכדי לדבר בניינים עליונים משתמשים במשלים. כי ממילא הכל משל שם. זה משל למשל. הברקת הנבואה וההופעה המתמדת. כשם שאי אפשר להכיר את העולם הגשמי, לנוגה הברק המבריק ומתעלם, ואפילו יהיו ברקים רבים. אבל סוף כל סוף הסירוגין שלהם עושים את הערתם לבלתי מספיקה. זולת אם יתרבו כל כך עד כדי התמדת האורה, עד כדי ביטול החושך המפסיק באור הבוזק תדיר. כן? זה כאילו שהרב מודע לתורת הקוונטים, אני לא נראה לי שהוא הכיר אותה. כבר, בעצם כבר נוסחה אז, כן? כן, כן, בעצם יכול להיות שהרב כן בא במגע עם זה. כן? כי איכשהו מתאר את זה, את האור הגשמי, זה בערך כמו תורת הקוונטים. כן, הוא בהערה רוחנית. אין להכיר את העולם העליון, את אור הקדושה, המוסריות הטהורה, שלטון היושר, שיפת הנשגב, כי אם על ידי הופעה מתמדת. כן, גם אתה לא יכול לראות שום דבר אם כל הזמן זה מהבהב, אם זה מבזיק. אתה צריך שהאור יהיה דלוק תמיד, כדי להבין משהו. אז כך גם בעניינים הרוחניים. אור הכוונה, אצל הרב קוק, תפיסה. קדושה, איך הקודש מתגלה. התפיסה שמתפתחת על ידי גילוי הקודש. הנבואה, אור של סירוגין הוא. לכן אי אפשר לבנות היה, אי אפשר היה לבנות את היהדות על יסוד דברי הנביאים. זה לא הולך ככה, כן? הגויים, כשהם לומדים תנ"ך, הם מאוד אוהבים את ספרי הנביאים. ישעיהו, מיכה, עמוס, זה מדבר אליהם. מה עם החומש? תעזוב אותי, זה לא, זה חוקים, זה כזה קשה. לא בראש שלהם. הנבואה, האור של סירוגין הוא רק נבואתה של תורה, נבואתו של משה רבנו. זו היא אור, זולף, בלתי פוסק, ולאורו ניסע ונלך. זה פה דחייה בעצם של הרומנטיקה המעדיפה את הנח על פני התורה. אור השכל הטבעי, כן, עכשיו יש פה, אם כן דיברנו על האור הפיזי, על האור של הנבואה, יש לנו עוד אור באמצע, אור השכל. אור השכל הטבעי גם הוא כעין אור של מעלה, אינו פוסק. רק אינו מגיע לבהירות הבלטה, הבלטה של הערכים המושגים ביצירות הרוחניות בלי הופעה שמימית, ואינו יכול לשמש תפקיד הנהלת החיים המקיפים לדורות עולמים. כלומר, יש דמיון מפתיע בין השכל הטבעי לבין נבואת משה. כלומר, החכמים שהם לא נביאים, הם כותבים דברים, הם משיגים דברים קבועים, כללים, מסודרים, משנה סדורה אצל החכם. הבעיה היא שהמשנה הסדורה הזאת, מבחינת סדרנותה וסדירותה, היא דומה לתורת משה. אבל היא לא מקבלת סייעתא דשמיא, כמו משה. אז יש מעלה, יש חסרון. רק בחיבורם של שני האורות הקבועים שוטפי אורה התדירים. כלומר, מה זה שני האורות הקבועים? נבואת משה והשכל הטבעי. וביניהם, כמו סנדוויץ', האורות המבריקים של נבואה ורוח הקודש, כן? כלומר, בעצם מדובר פה בדבר שבנוי משלוש שכבות. שכבה של נבואת משה, באמצע שכבה של נביאים ורוח הקודש, ולמטה שכבה של שכל טבעי. אם אתה מחבר את שלושתם ביחד, רק אז התפרצות שירה, קדושת השם, מסירות נפש, עליזה עליונה ונועם מתלהב, כל זה שייך לשכבה אמצעית, יחד כולם מסגננים את החיים בעילויים. זה יכול להעלות את החיים, ותורת עם משתכללת. כלומר, התורה נדרשת לאומה שלמה כדי למלא את יעודה האוניברסלי, רק אז זה מופיע. ואשים דבריי בפיך, ובצל ידי כיסיתיך, לנטוע שמיים וליסוד ארץ ולמור לציון עמי אתה. למי זה נאמר? לא זוכר לאיזה נביא זה נאמר. זה נאמר לישעיהו. אבל בואו נראה מה זה. ואשים דבריי בפיך. מה זה דבריי בפיך? זה תורת משה. ובצל ידי, מה זה צל ידי? זה השכל הטבעי. כי זה הצל. זה מסתיר את הנבואה. כיסיתיך. ואיפה אתה? אתה באמצע בין שניהם. כן? ישעיהו הנביא. הוא כמו התוכן של הסנדוויץ'. מה התוצאה? לנטוע שמיים וליסוד ארץ ולמור לציון עמי אתה. אז זה יכול להביא לתיקון העולם דרך כנסת ישראל. אה? בצל ידי, זה השכל הטבעי. למה זה צל ידי? כי זה מה שמסתיר. כן? השכל הוא אפשרי כשיש צל של הנבואה, כשהנבואה מוסתרת. כן. אז אפשר לעשות סנדוויץ' ישעיהו. פרק כף, עקוף, סליחה. נבואה של הספקלריה המהירה, מי זה? משה. נכון. משה. אז אם כן, הרב קוק, לא רק שהוא מדבר על נבואה, הוא מדבר גם על נבואת משה. הוא היה שם? לא היה שם. אבל ישראלים לא נביאים הם, ואין נביאים הם. כשם שהאנשים המעשיים, בעלי הכישרון לדברים מעשיים ולחוכמות המעשיות, אינם מוכשרים להסתכלות בהירה בעניינים הרוחניים. כן, אתה אומר, בן אדם, הוא מבין בחוכמה מעשית. בין שמדובר בחוכמה מעשית של קודש, בין שמדובר בחוכמה מעשית של חול. יש אנשים פרגמטיים, עוסקים בדברים מעשיים. אתה מתחיל לדבר איתם על אורות הקודש, למשל, מתחילים להירדם, חבל על הזמן. מה, אתה עזוב אותי, לא מבין כלום מכל האורות שאתה מדבר עליהם, זה לא מדבר אליי. מה היא נפקה מינה, למשל, כן, ביטויים כאלה. אז כשם שאנשים המעשיים, בעלי הכישרון לדברים מעשיים ולחוכמות מעשיות, אינם מוכשרים להסתכלות בהירה בעניינים הרוחניים. והסתכלותם הרוחנית באה לקויה, ומעורבת עם משפטים כהים. כן, כלומר, תפיסתם, מתעניינים האלוהיים, תפיסה ילדותית לפעמים, דרשנית, בינונית. המתמצים מעולם המעשה שהם קשורים בו. כמו כן, אין האנשים הרוחניים העומדים ברום עולם מוכשרים להסתכלות מעשית שלמה. גם להם יש חיסרון. הם כל הזמן מעופפים באוויר, אתה אומר, כן, אבל מה עושים? לא יודע. כן? מצבן אותם, מה לעשות. כן? והידיעות המעשיות שלהם, וקשר חפצם בהשלמתן, אינם קיים איזה צל. היו צל, מתוך העניינים הרוחניים העליונים. כלומר, אבל זה בעצם אפשר לומר, השכבה הנמוכה, זה הסנדל שלהם, ענייני מעשה. כן. זה יכול להיות תורה, יכול להיות לא תורה. כמו שמעשה, זה יכול להיות בתורה או בלא תורה. כן? מדובר שזה שתי שאיפות אנושיות, שני סגנונות חיים של אנשים. בסדר? אמנם, יש כישרון עצום בתכונה הרוחנית העליונה לכלול את הכל. להיות גם מעשי וגם רוחני. אגב, הרמב״ם אומר, אחד הסימנים לזה שתורה היא אלוהית, זה שהיא עוסקת בכל התחומים. גם של מעלה וגם של מטה. אבל זוהי דווקא במידתה של התגלות הנבואה של אספקלריה המהירה. כן, כלומר, להגיע באמת לייחוד מלא של שתי השאיפות, צריך בעצם להיות משה. על כן, משה רבנו עצמו בלבד, עליו נאמר, ויהי בשורון מלך. אבל במעמד הדורות היה מלך לחוד ונביא לחוד. כן? המלך יכול להיות נביא אמנם, אבל זה לא מה שמכשיר אותו למלוכה. הנביא יש לו גם סמכויות שונות מסמכות המלך ולהפך. אני לא מבין למה אתה חולק על דברי הרב. אני שואל למה אתה שואל, כלומר, זה מי אתה מפקפק במה שהרב אמר?
לא, אני שואל
למה אז כאילו, כן, אז מה? מורד במלכות זה לא שחייבים להרוג את המורד, אלא שרשאים להרוג אותו. ושמואל, הוא שהיה במידה ידוע שקול כמשה ואהרון, הייתה לו בהירות רוחנית כזאת, עד כדי למלא גם כן מקום של מלך בתארת השפעת נבואתו ועליוניותו הרוחנית השלמה, כך שיש משהו בשמואל שדומה לזה. משה ואהרון וכהניו ושמואל. בקורא שמו, אמרו חז"ל, שקול שמואל כמשה ואהרון. מה? לא כתוב שהוא יותר ממשה, כתוב שהוא יותר ממשה. במידה ידועה, מה פירוש במידה ידועה? מילה ידועה בעברית של תקופת הרב קוק, כוונה מסוימת. במידה ידועה. יש צד כזה. זה לא מושלם. אם זה היה מושלם, אז זה כבר היה משה. אבל משהו מעין זה. שהוא הנביא ששימש כמלך. משה הוא מלך שמשמש כנביא. שזה דמיון. בואו נראה, למה אתה חולק על דברי הרב? כתוב כאן, ושמואל, הוא שהיה במידה ידועה שכל כמו שאהרון, הייתה לו בהירות רוחנית כזאת, עד כדי למלא גם כן מקום של מלך בתארת השפעת נבואה. כתוב. ולכן כתוב, כשהעם מבקש מלך, מבקש משמואל, שמואל פגוע. מה הפגיעה? הרי אתם צריכים מלך? חשבתי שיש לכם. כן? זה הטענה. כן? לא אותך מה עשו, כי אם אותי מה עשו, אומר לו הקדוש ברוך הוא. יותר מזה, הרי כתוב שכאשר שאול מגיע לעירו של שמואל, אז בהתחלה הוא פוגש בנות בכניסה לעיר, שואל איפה שמואל הנביא. והן עונות לו במשפטים ארוכים. שואל את הגמר, למה הם דיברו כל כך ארוך? אז יש שתי תשובות. תשובה אחת, אנושית. הם רצו להסתכל על שאול הרבה זמן, הוא היה שף. כדי להביט ביופיו של שאול. אז הם דיברו איתו הרבה. ומה? הוד, כן. יפה. והסבר שני, עוד לא הגיע שעתו של שאול, כי עדיין לא קלטה שעתו של שמואל, שאין מלכות נוגעת בחברתה, אפילו כמלונימה. אז זה צריך לעכב עוד קצת, כי זה עוד לא היה הזמן של שאול. בחז"ל. מה? ושאול?
זה כבר... כן, אני מנחה על המערכת
לא מבין, רגע. מה זה השבט הנכון? משה היה מלך? יהושע היה מלך? אז אתה שואל בכלל, כל המלכים, יש לנו ארבעה מלכים שקדמו לדוד, והם לא היו משבט יהודה. אז אתה שואל, למה? זה לא קשור בכלל לשאלה של שמואל או לא שמואל. בסדר? אז תעיין ברמב"ן על דיו, לא אסור שבט משבט מיהודה, אני צריך לעשות כל העבודה. בסדר? מה? רמב"ן. על לא יסור שבט מיהודה. בסדר? אבל יש, כן, ודאי, יש להם תפקיד של מלך. בכלל, מי היה מלך על ישראל לפני משה? לא, הוא לא היה מלך. פרעה, ודאי. פרעה היה לו השלטון המדיני על עם ישראל, אחר כך הוחלף במשה, משה ביהושע, אחר כך את ההפסקה של המלכות, עד שהתחדש בימי שאול, דוד ושלמה. אני חוזר בי מכל מה שאמרתי, והשופטים היו מלאכים. אם לא מבינים מה שאני אומר, שואלים שאלה, אז אתה שואל שאלה. בוודאי שזה בחינה של שלטון. טוב, אם כן, למה אני מאיר ככה? בגלל שכאשר אני אומר משהו, אני מכוון לדייק בדבריי, ולכן גם שאתם תדייקו בדבריי. אם אני אמרתי שהייתה הפסקה אחרי יהושע עד שאול, אז מה המקום לשאלה, האם השופטים היו מלאכים? ברור שאני אענה, לא. בסדר? היה אפשר לשאול את השאלה האחרת. מדוע אתה סבור שהשופטים לא היו מלאכים? אבל זה לא מה ששאלתם. לא, 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 לא. צריך לשאול שאלות בצורה לוגית, הגיונית. בסדר? זה פשוט מאוד. השופטים לא היו מלאכים בגלל שהם לא העמידו שושלת. ולכן שמואל רצה שבניו יהיו אחריו, וזה מה שאמרו לו ישראל, בניך לא הלכו בדרכך, לכן תן לנו מלך. כלומר, המאפיין של המלכות זה שהיא עוברת בירושה. בסדר? ולכן הייתה הפתעה למשה כשהקדוש ברוך הוא אמר לו לבחור ביהושע, כי הוא רצה שבניו יהיו מלאכים. בסדר? שלילי, כן, כן, אבל שמה זה לגבי כהונה, משהו. יהושע לא היה לו בן. הייתה לו בת, אבל בן לא היה לו. לכן זה יפסיק. כן. טוב. אז זה הנבואה של אספקלריה המהירה. כן. טוב, יש לנו עוד כמה דברים פה לעסוק בהם, אבל אנחנו נעצור כאן. שלום.